עכשיו אנחנו עוברים לשר השיכון לשעבר, גם הוא יכול אולי להחכים אותנו קצת בנושא הזה, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, חבר הכנסת זאב אלקין, שלום.
שלום, ערב טוב.
היית שר שיכון עד לאחרונה, עד כמה הנושא הזה של רעידות אדמה העסיק אותך? כי אני זוכר שבנושא התחדשות עירונית, כן, ניסיתם לתת איזה שהם מענקים לערים בפריפריה, שזה יהיה כלכלי בכלל לעשות שם כל מיני פרויקטים של התחדשות עירונית.
קודם כל בהחלט ריסיק, הרי אחת מהסיבות לקידום התחדשות עירונית זה.
נכון, במקור שלה, אבל אחר כך אתה יודע, הכל עבר למרכז, לאזורי ביקוש.
אז זאת בדיוק הנקודה. אחת, היה חשוב לקדם התחדשות עירונית גם במרכז, כי בסוף אם תהיה פה רעידת אדמה, יתקה בהכל. ופה באמת, אתה אומר בצדק, עשינו צעד מאוד מאוד גדול, כי התחלנו לתמרץ עיריות שמקדמות התחדשות עירונית, וזה זירז מאוד את התהליכים, והשקענו בזה לא מעט תקציבים, כדי שבסופו של דבר העגלה הזאת תתחיל לנסוע הרבה יותר מהר ממה שזה היה קודם. אבל במקביל, באתי בתפיסה שאמרה, שלא יכול להיות שהתחדשות עירונית תהיה רק במרכז, איפה שזה כלכלי. אין סיבה שתושבי שכונות ותיקות בקריית שמונה, או בבית שען, או במגדל העמק, או בסדרות או בשלומי, לא ייהנו ממה שנהנים תושבי שכונות ותיקות בתל אביב, או בחולון או בבת ים. ולכן גם הבאנו תקציב ממשלתי בהיקף של כמעט 200 מיליון שקל, לטובת קידום פרויקטים ראשונים, כן, זה היה תקדים. בפריפריה בתחום של התחדשות עירונית, באותם רשויות שכבר היו להם תוכניות, ונבחרו ארבע ערים לפי שני קריטריונים, או סיכון ביטחוני או סיכון של רעידות אדמה, זה בדיוק מה שהנחה אותנו, וככה נבחרו סדרות שלומי, קריית שמונה ומגדל העמק, וגם הרבה רשויות שעוד לא נבחרו התחילו לקדם סוף סוף תוכניות להתחדשות עירונית, כי הבינו שיש לזה סיכוי, כי בעבר אמרו בשביל מה לקדם תוכניות, ומעולם לא יקרה אצלנו. במקביל הוקם צוות שהוא הביא המלצה בעיניי מאוד מאוד נכונה, כדי שזה לא יהיה פרויקטים בכמה ערים, כי כמה כבר כסף או צרי אפשר להביא, אלא כדי שזה יהיה בכל הפריפריה, לתת הטבות מס ליזמים וקבלנים, מי שלוקח על עצמו פרויקט בפריפריה מקבל הטבות מס לפרויקטים של התחדשות עירונית שיש לו במרכז הארץ. וככה חברות גדולות היו נכנסות לפריפריה בהיקפים גדולים, הגיעו בחירות, אז לא הספקנו לקדם את החקיקה הזאת.
לא, התמריצים עדיין קיימים, אבל אני לא רואה עדיין שאתה יודע שהמכרזים רצים שם, זה משהו תקוע בנושא הזה של התחדשות עירונית, נקווה שבאמת...
אז אני אומר, במרכז הארץ זה כבר לא תקוע, ובפריפריה צריך לקחת את המלצות של הצוות הזה שהוביל המנכ״ל שלי, ולקדם אותו בחקיקה לכיוון של הטבות מס. אני מקווה מאוד שהשר החדש לא יגנוז את זה, אלא יקדם את זה כמה שיותר מהר, כי זה ייתן באמת תנופה מאוד גדולה להתחדשות עירונית בפריפריה. במקביל ניסינו
לשכנע את... תשמע, אני די בטוח שלא צבעו את זה בצבע אנטי חרדי, שיצטרכו לבטל את הדברים שאתם עשיתם, כי זה לא... לא, אני אומר כי זה לא מס על חד פעמי ועל שתייה מתוקה, אתה יודע. מדובר בבנייה, בדברים ש...
בכלל לא עסקנו, הרי הדברים שהעסיקו אותן היו לכלל הציבור הישראלי וכולם הרוויחו מזה. ובסוף כולם גרים בדירות וכולם רוצים לגור בדירות בטוחות ודירות יותר טובות וכולם רוצים לקנות דירה, זה מעסיק כל אזרח ישראלי, לא משנה אם הוא חרדי, חילוני, מסורתי, דתי לאומי או יהודי או אפילו ערבי. ולכן מבחינה זאת תהיה צרה של כולם, תהיה פה רעידת אדמה, כולם יסבלו.
בוא נעבור קצת לעניינים שלשמה מתכנסנו, נקרא לזה כך. בוא נדבר רגע על
הצלת חיי אנשים.
זה חשוב יותר, אין ספק.
חשובים אולי אפילו יותר ממה
שנשמע. אני מסכים איתך לחלוטין, אבל גם הנושא הזה של הרפורמה המשפטית זה הצלת חיי אנשים, כי בסוף האנשים האלה חורצים גורלות, אתה יודע, גם של אנשים וגם של מדינת ישראל בכלל. אבל בוא נדבר רגע על מה התחושות שלך בימים האלה כשאתה רואה את ההפגנות מצד אחד, אתה איש ימין, לא יודע אם במקור, איש ימין, אבל לא נמצא בממשלה.
תמיד הייתי איש ימין.
נכון, נכון. לא, אני אומר, אתה לא חלק אבל מממשלת ימין מלא מלא, אתה יושב בצד, באופוזיציה, ואתה קרוע או שאתה די מסכים עם האנשים שמתנגדים לממשלה בכל מחיר ואומרים לא צריך לא את הרפורמה ולא את הממשלה וכן צריך להפגין, וכאילו אתה מלא מלא באופוזיציה, או שיש לך לפעמים דברים שאתה אומר, תשמע, יכול להיות שעל הנושאים האלה צריך לדבר?
לא, קודם כל אני בכלל בעד לדבר. והזכרת את ממשלת ימין מלא, בינתיים דווקא לצערי אני לא רואה את זה, כן? אני בינתיים רואה שהצלחנו לעשות דברים ימניים בממשלה הקודמת שקראו לה ממשלת שמאל יותר ממה שהממשלה הזאת. היא בינתיים בכל הנושאים שהרימה כדגל ותקפה אותנו, מאמצת את המדיניות שלנו, גם בקשת ערכת חייה בחאן אל-אחמר, גם ביטולי הריסות של בתים לא חוקיים בירושלים, גם תגובה הרבה יותר רפה מול רצועת עזה ממה שהיה בתקופתנו, ולכן מתחיל פה טפטוף כמעט על בסיס יומיומי של ירי מעזה. כמעט כל נושא ימני שעכשיו גם הפרסום שהגיע היום, שנתניהו הסכים לאמריקאים
עצירת הבנייה.
הבנייה ביהודה, כן. ולא עצירה, אבל העתה של בנייה ביהודה ושומרון, והפסקה של הרס בנייה פלסטינית לא חוקית ביהודה ושומרון. אז בינתיים, כל מה שתקפו אותנו, עושים עוד פחות ימין ממה שאנחנו עשינו.
נו, אז אני חייב לשאול אותך, אז מה זה, אז מה זה הממשלה הזאת?
לא, חוץ מחריג אחד. בחריג אחד באמת הצליחו יותר מאיתנו, זה בנושא הפיתות. פה באמת הממשלה בפיתות הגיעה לשיא של ההישגים בימניות, וכל הכבוד לשר בן גביר שלפחות יש לו הישג בחודש הראשון של כהונתו בנושא הפיתות, אי אפשר לקחת את זה ממנו, וכמה שהשגרירים הזרים לא לחצו על נושא הפיתות, בנושא הזה הוא לא נכנע.
עכשיו ברצינות, תגיד, אבל מה, אז הממשלה הזאת, אתה טוען שמה, היא ממשלת שמאל? מה, היא לא רוצה ליישם מדיניות של ימין?
לא, פשוט ממשלה שיש פער ענק בין הדיבורים למעשים.
כמו כל ממשלה, כל בן אדם שאתה יודע, נותן הצהרות.
לא, אבל אמרו פעם ראשונה מוקמת פה ממשלת ימין, שאין אף גורם בתוך ממשלה שהוא זה שמעכב. הרי אף אחד לא מפריע להרוס את הבית הענק לא חוקי הזה, אי אפשר להגיד שאיזשהו מרכיב קואליציוני מתנגד לזה, אף אחד לא מפריע לפנות את חאן אל-אחמר, זה בכלל בדיחה. הרי בצלאל סמוטריץ', כשר שאחראי על יהודה ושומרון, חתום על ההחלטה הזאת יחד עם נתניהו ועם כולם, לבקש ארכה לארבע חודשים וללמוד את
זה. הוא אמר שהוא לא ידע, הוא לא ידע שהופנתה כזאת בקשה.
זאת אומרת שהוא חתם הסכם קואליציוני שהוא מתגאה בו, שהוא הגורם האחראי ביהודה ושומרון, והנושא קטן, כמו חאן אל-אחמר, שעליו הוא דיבר כל יום בערך קודם, הוא לא שם לב שממשלה עונה כזאת תשובה ולא ידע. הדבר הכי מדהים זה בקשת הזמן. אתה יודע מי הגיש עתירה על חאן אל-אחמר בזמנו? בצלאל סמוטריץ' כמנכ"ל תנועת רגבים.
נכון.
אם שר האוצר ושר במשרד ביטחון סמוטריץ' היה מרים טלפון לאזרח סמוטריץ', אז האזרח סמוטריץ' היה מסביר לשר האוצר סמוטריץ' מה העניין עם חאן אל-אחמר. לא צריך בשביל זה ארבעה חודשים, זה רק לדבר עם עצמך מול המראה.
נו, אתה רואה את האירוניה? דברים שרואים מכאן, לא רואים משם כנראה.
טוב, אז לפחות אני חושב שכל אלה שצרכו פה, מגיע לנו טיפה התנצלות מהם, אחרי כל הצרכות וההבטחות שבינתיים הם לא עומדים באף אחת מהם.
בוא נצלול קצת יותר לכיוון הרפורמה המשפטית. קודם כל, לפני שאנחנו מדברים בכלל, אנחנו רואים שנשיאת בית המשפט העליון היא נוקטת עמדה, לא יודע אם לקרוא לה עמדה פוליטית, אבל היא אפילו מחרימה את הכנסת, היא לא הגיעה אתמול לכינוס.
לא, היא הגיעה אתמול.
הגיעה רק לישיבה. כן.
כן, לישיבה עצמה הגיעה, לא מחרימה.
נכון. לא, אבל היא עושה, יש אמירה פוליטית בהתנהלות שלה.
היא מוחה מאוד, ואפשר להבין אותה, נגד הרפורמה שלמעשה הולכת להרוס את כל מערכת המשפט הישראלית.
להרוס? אני שומע נכון שאתה אומר שהיא הולכת להרוס? אתה נגד הרפורמה?
חד משמעית, ואמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים בשבועות האחרונים. אני מאלה שסבורים שצריך רפורמה. אני לא מאלה שאומרים שהכל בסדר ולא צריך לשנות שום דבר, אלא נהפוך הוא. אני דיברתי וקידמתי חוקים שונים לטובת הרפורמה בתקופה שזה לא היה כזה פופולרי בימין, וכולם פחדו להתעסק עם זה, ואני מוביל פה קו עקבי לאורך כל הדרך. אבל יחד עם זה, אני חושב שמה שעושים היום הוא רע והוא לא נכון משתי סיבות. אחד, מצד התוכן, כן, מה שמציעים זה טעות. כשיש משהו עקום, לא פותרים את זה דרך זה שמעקמים עוד יותר חזק לצד השני, כי גם אז זה יצא עקום, פשוט לכיוון אחר. ולכן צריך לאזן ולא להקם עוד יותר לצד השני. זה דבר אחד. הדבר השני זה הדרך. בצורה כמו שמובילים את זה, חד צדדית לגמרי ודורסנית, מה יקרה? זה הופך לכזה סמל שבשנייה שתהיה פה כנסת אחרת שלגוש נתניהו לא יהיה בשם 61 חברי כנסת, מהרפורמה הזאת לא יישאר אבן על אבן.
אני סליחה שאני מפסיק אותך, אני מסכים איתך לחלוטין, אבל זה לא אומר שהרפורמה, אתה אומר בעצמך שהרפורמה טובה, ואתה בעצמך גם ישבת, שנייה, ישבת גם בממשלה שעשתה להכעיס נגד החרדים בכל מיני תחומים, לא נחזור עכשיו על הכל, אפילו אימה לזרוק אותם למזבלה עם מריצות. והנה היום אותה ממשלה באה ולוקחת גם דברים אולי טובים, כמו המס על השתייה המתוקה, ואומרת נבטל את זה, בדיוק כמו שאתה אומר, כן? דווקא בגלל שחוקקה את זה אותה ממשלה ואותו ליברמן. אז יכול להיות שבאמת צריך לעשות את זה בצורה של הידברות, אבל איפה אתם בצד של ההידברות?
אז אנחנו דווקא היינו היחידים והראשונים. שיום למחרת שיריב לוין הציג את הרפורמה, קם בני גנץ ואמר, בואו נעשה את זה בהידברות ובהסכמה. מאז לא קיבלנו שום איתות.
מה זה הידברות? הידברות זה בוועדת החוקה. מה זה? אתם חברי כנסת.
לא, אני מספיק, יות ולא נולדתי אתמול, ואני מכיר דבר אחד או שניים על הכנסת, אז אני אומר לך שלא סוגרים ולא מגיעים להסכמות מול המצלמות בדיונים בוועדות. בוועדות מתווכחים, בוועדות מחדדים דברים, בסוף כשרוצים לנהל מסע ומתן, אפילו על משהו שהוא בכנסת, בתוך הדיון בוועדה, יוצאים לחדר צדדים, מתיישבים שם ומנהלים מסע ומתן. ככה מנוהל מסע ומתן אמיתי. אין שום רצון לנהל מסע ומתן כזה, לא מולנו. אנחנו כבר לפני כמה שבועות הצענו את זה, ובינתיים אין שום היענות, להפך אמירות שאנחנו לא נשנה שום דבר, חוץ מאולי כמה תיקונים קוסמטיים. אין גם שום רצון מול הנשיא שהשקיע שבועות בשיח עם כל הצדדים, ובסוף, אתה יודע, היה פה זלזול משווע. הוא לא הספיק אפילו להציע עד הסוף את הצעתו, כך שתוך כמה דקות יריב לוין אמר לו, דקה הפסקה לא תהיה, וזהו, וזה הסתיים הדיאלוג עם הנשיא. אתה יודע, לא מדברים ככה עם נשיא מדינת ישראל. אתה יכול להסכים עם ההצעה שלו, יכול לא להסכים, אבל יש דרך ארץ, לבוא אליו, לדבר איתו, לשמוע אותו, וזה אחרי שהוא קיים הרבה פגישות, הרי הוא לא סתם הציע את ההצעה שלו, זה אחרי הרבה פגישות שהוא כן קיים עם כולם, עם נתניהו, עם לוין, עם כל מישהו, עם פורום קהלת, עם מנהיגי אופוזיציה, עם נשיאת בית משפט העליון, השקיע בזה הרבה מאמצים. ולו מפאת כבודו של הנשיא היה ראוי להגיב להצעה שלו בטיפה יותר כבוד ממה שראינו כאן. אגב, זה נשיא שהוא לא נציג של כוחות האופל, כן, למרות שהוא בעבר יושב ראש מפלגת העבודה, מי שקידמו את מועמדותו, זה בין השאר היו בנימין נתניהו ויריב לוין.
כן.
שבכל תמכו במועמדות.
לא, הוא גם די קונצנזוס היום, אבל אני חייב לשאול אותך על הרפורמה עצמה. הרי גם אתה יודע שיש דברים מאוד מאוד בעייתיים בהתנהלות של, אם זה במינוי השופטים, אם זה בהתערבות, האקטיביזם השיפוטי, מה שנקרא התערבות של בית המשפט, והעובדה שהציבור בישראל בוחר ימין, ובסוף בית המשפט קובע מה זה, מה צריך לעשות בסוף, מה הממשלה תעשה ואיזה דברים.
אז אני פתחתי ואמרתי שאני מאלה שחושבים שצריכים לעשות שינויים במערכת כבר תקופה ארוכה. ב', אי אפשר להתעלם מזה שחלק מהשינויים שכבר נעשו נותנים את אותותיהם. היום כמעט 50% מהשופטים בבית משפט העליון הם שופטים שמרניים. מה שאלה שמונו על ידי שרי משפטים מהימין וקודמו על ידי שרי משפטים מהימין. ואגב, עוד מעט אחד משלושת השופטים שיעזגו את השופטים בוועדה למינוי שופטים, יהיה שופט סולברג, מתנחל, חובש כיפה, אחד מהשופטים שנחשבים נושא הדגל של השמרנים בכלל במערכת המשפט הישראלית, הוא זה שיהיה אחד משלושת נציגי בית משפט העליון שימנו את השופטים פה. אז לכן, היום זה כבר עולם אחר, כן? לא כמו שהוא היה פעם, אגב, בזכות תיקון של מישהו שהוא יודע לעבוד ולא לדבר, גדעון סער. שבזמנו הוביל תיקון לתהליך בחירה של שופטים שדרש קונסנזוס, והשופטי עליון כבר לא יוכלו לקדם מועמדים שלהם בלי הסכמה של שר המשפטים, ולכן כ-50% היום מהשופטים בבית משפט העליון הם שופטים שמרנים, דווקא בזכות התיקון של גדעון סער. ועדיין אני חושב שלמרות השינויים האלה שכבר נעשו, עדיין יש מקום לעוד רפורמות ולעוד שינויים, אבל לא שינויים שמציעים לנו כרגע, כי זה שינויים רעים שהם יפגעו במערכת. אביא לך דוגמה, משהו שבדיוק מביאים להצבעה בשבוע הבא, ועדה למינוי שופטים. במקום לאזן אולי קצת כוחות בוועדה הזאת, למרות שגם ככה יש שם רוב לשמרנים ברגע שסולברג ייכנס, אבל אפשר לחשוב על עוד איזונים, ואפילו אני הצעתי בזמנו מספר איזונים, מה עושים? מייצרים מצב שבו ראש הממשלה ושר משפטים ימנו את כל השופטים במדינת ישראל, אגב לא רק שופטי עליון, ששם זה נושא אידיאולוגי, גם שופט בבית משפט שלום. אתה יודע מה יקרה? אני אגיד לך מה יקרה. יבואו פעילים פוליטיים, חברי מרכז, אגב היום זה ליכוד, מחר זה יהיה מפלגת עבודה או מפלגת שמאל אחרת, ויביאו מועמדים לאותו שר משפטים ויגידו, אחי, יש לי פה בן דוד שהוא כבר 3 שנים עורך דין, מה זה עורך דין מעולה? אני כל השנים תומך בך בפריימריז.
בסדר, אבל תראה, אבל זה קל להגיד את זה. בסוף יש מנגנון שיצטרכו, אתה יודע, איך בוחרים שופטים, ויש ועדה ש...
איזה מנגנון? אין פה. אני קראתי את החוק הזה, אין שום מנגנון.
לא, אני מדבר על האנשים שכבר מגיעים לדיון בוועדה, זה אנשים שכבר עברו את הוועדות...
אבל לא, זה לא יעבוד עכשיו ככה.
אתה אומר שמחר בבוקר יבוא בן אדם, יבוא לוין נניח, או לא משנה מי...
בוודאי, בוודאי. בוודאי, כי מייצרים רוב פוליטי אוטומטי בוועדה למינוי שופטים. הוועדה קובעת את הכללים שלה בעצמה, ככה זה גם היום. היום באמת, זה להתמנות שופט במדינת ישראל, אתה צריך הסכמה של כל מיני כוחות, גם פוליטיקאים.
אבל אתה לא רואה שהמנגנון הקיים, המנגנון הקיים לא נתן לבחור שופטים שבאמת ישקפו את העם, מה לעשות, זו עובדה. זה שיש לנו את סולברג, יופי, זה שופט שמרן.
אז אני אומר לך, העובדה הזאת משתנה. כמו שאמרתי לך, כמעט 50% מהשופטים היום הם שמרנים. וגם בהרכב החברתי, מה שנקרא, לאט לאט יש שינוי, והתמנו כבר שופטים ושופטות אפילו מזרחיות, כן, לא רק שופטים מזרחיים, אלא גדעון סער מינה עכשיו שופטת מזרחית.
טוב, תוך כדי הדברים שלנו, יש לנו גם שר משפטים חדש מזרחי, דודי אמסלם, שנענה לבקשתו של נתניהו, ויכהן כשר במשרד המשפטים. אתה רוצה לברך אותו על המינוי?
אני רוצה לברך את הממשלה שסוף סוף יש לה עוד שר אחד. אתה יודע שיש מצוקה כרגע בכנסת, כי אין מקום בשולחן הממשלה לכל השרים, אז לקחו שורה אחת שבדרך כלל יושבים בחברי כנסת, והפריזו עליה גם כשורת שרים בממשלה.
עדיין לא החזירו את השולחן הקטן. אבל בואו לא נשכח שגם אתם עשיתם את הנורווגים. אני חושב שדודי אמסלם גם התפטר מהכנסת כתוצאה מזה. לא משנה. בוא עוד מילה אחת, אני חייב, כי זמננו ממש מתקצר. ראיתי שבנט דיבר על כך שהוא תיווך בין פוטין לזלנסקי, ושלא יחסל אותו, ואני יודע שאתה בעניינים, אתה הגעת אז כמתורגמן, וכאחד שר בממשלה. ספר לנו עד כמה הדברים, אני גם מפחד לדבר יותר מדי, שאני לא אקבל איזה תביעה, אבל ספר לנו כאחד שהיה שם בתוך העניינים, האומנם?
אני אגיד לך משהו, נפתלי בנט קיבל את ההחלטה משלו, לדבר על מה שהיה שם, אני חושב שעוד לא הגיע הזמן לדבר על זה, אני יודע בדיוק מה היה שם, ועוד לא הגיע היום לדבר, כל השחקנים עדיין כאן, ויש מלחמה מאוד מאוד קשה, לכן במקום...
לא, אבל לפחות אתה יכול להכחיש או לאשר את הדברים?
אמרתי, אני...
מעדיף שלא.
אני מעדיף שלא, כי מה שמטריד אותי זה לא השאלה איך אנחנו, מי אמר למי, אלא איך אנחנו עוזרים למשל לקהילה יהודית באוקראינה, שנמצאת במצוקה גדולה, בדיוק מחר,
יש לך טיסה, אני חושב, עם יולי אדלשטיין.
אנחנו ניסע לשם בעוד כמה שבועות, וגם מחר אני ויולי יזמנו דיון במליאת הכנסת על הרס בתי כנסת באוקראינה והמצוקה של הקהילה היהודית. אני חושב שמדינת היהודים בזה צריכה לעסוק, איך היא עוזרת ליהודים שנמצאים שם בזוועות המלחמה, ופחות ברכילות מי אמר מה למי.
יפה מאוד. שר השיכון לשעבר, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, זאב אלקין, שיהיה לכם בהצלחה.